שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמכת במסכת צבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בסמכת עמוד א' ונלמד עד הרבע העליון של סמכת עמוד א', שיעור היום יהיה רבע שעה. היום אנחנו ממשיכים עם קורבנות העוף, והנושא שלנו היום זה טומאת נבלה של קורבן עוף שנפסל. נקדים כמה מילים לגבי טומאת נבלה. נבלה זה בעל חיים שלא נשחט כדין. אם זה בהמה אז הוא מטמא במגע ומסע, לא משנה אם הוא בהמה שמותרת באכילה או בהמה שהוא לא מותרת באכילה, זה בבהמה. בעוף לעומת זאת יש כולה מאוד גדולה. אם זה עוף שהוא אסור באכילה, כלומר עוף טמא, אז הוא בכלל לא מטמא. אם זה נבלה של עוף שמותר באכילה, זה מה שנקרא נבלת עוף טהור, אז גם כאן הוא לא מטמא כמו בבהמה, כלומר במגע ומסע, אבל הוא כן מטמא אם אוכלים אותו, כלומר הוא מטמא כששמים אותו בתוך בית הבליה, כלומר בתוך הפה. אז זה כאמור מה שנקרא נבלת עוף טהור, וכאמור מה מוגדר כנבלה בעל חיים שלא נשחט כראוי. אבל אם שחטו את העוף כראוי, אז כמובן שזה לא נבלה. עכשיו, התורה חידשה שבמקדש, כיוון שלא אמורים לשחוט את העוף, אלא למלוק את העוף, אז אם מלקו את העוף כראוי, אז כמובן שגם כאן זה לא נחשב נבלה. השאלה היא מה קורה אם מלקו עוף, אבל זה היה פסול. האם כיוון שזה פסול, אז זה בעצם לא נחשב מליקה, ואז יהיה נבלה ויתמה? או שכיוון שאמרנו שמליקה גם נחשב, אז אפילו שזה פסול, זה נחשב מליקה, וזה לא יתמה. זה הנושא שלנו להיום, האם יש טומאה בנבלה של קורבן עוף שנפסל? עד כאן הצגת הנושא, ועכשיו נתחיל עם המשנה עצמה. המשנה מחולקת לשני חלקים. בחלק הראשון זה מקרים שבהם העוף לא מטמא, ובחלק השני מקרים שבהם הוא מטמא. ואנחנו נציע עכשיו שאפשר לעשות גם חלוקה פנימית בכל אחד מהחלקים לשני סוגים של מקרים. סוג אחד זה מקרים שהם בעצם לא באמת שייכים לנושא שלנו, וסוג שני זה המקרים של הנושא שלנו ועליהם נדבר בשיעור. מהם המקרים ששייכים לסוג הראשון, כלומר מקרים שלא שייכים לנושא שלנו? אז בחלק הראשון של המשנה, כלומר המקרים שלא מתאמים, אז זה המקרה שבו הוא שחט חולין אבל בתוך המקדש, או כשהוא שחט קודשים, זה לא קשור לנושא שלנו, כי זה בכלל לא מדבר על מליקה אלא על שחיטה, והחידוש הוא שאפילו שהוא שחט במקום או בנסיבות שלא אמורים לשחוט, בכל זאת, כיוון שסוף סוף הוא שחט, לכן זה לא מטמא. זה בחלק הראשון של המשנה, וגם בחלק השני של המשנה יש מקרים שלא באמת שייכים לנושא שלנו, וזה או מקרה שבכלל לא נחשב כמליקה, כלומר שהוא מלק עם סכין ולא עם האצבע, או מקרה שנחשב מליקה ולא בנסיבות שהתורה חידשה שבהם זה לא מטמא, כלומר או כשהוא מלק חולין, בחולין לא אמורים למלוק וממילא זה נבלה גמורה, או שהוא מלא קודשים אבל עשה את זה בחוץ. בכל המקרים האלו התורה לא חידשה שהמליקה גורמת לזה שזה לא ייחשב נבלה, וממילא ברור שהעוף כן יתמת טומאת נבלה. אז עד כאן סוג המקרים שהם לא הנושא שלנו, כי או שמדובר בשחיטה ואז ודאי שזה לא מטמא, או שמדובר בדבר שהוא לא מליקה או לא במקום שבו אמורים למלוק ואז ודאי שזה כן מטמא. עכשיו נעבור לסוג השני של המקרים שהם כן הנושא שלנו, שזה מקרים שהייתה מליקה והייתה בפנים על קורבן ולא על חולין, ובכל זאת משהו גרם לקורבן להיפסל. מתי אנחנו אומרים שלמרות שזה פסול, העוף לא הופך לנבלה והוא לא מטמא, ומתי אומרים שהוא כן נבלה והוא כן מטמא? עכשיו לגבי זה, לפני שנראה את המקרים עצמם, נראה קודם את הכלל שבו המשנה מסיימת. אומרת המשנה, זה הכלל, כל שפסולו בקודש אינו מטמא, כלומר זה לא נבלה, אבל כל שלא היה פסולו בקודש, אלא הוא פסול כבר לפני זה, אז זה כן מטמא, כלומר זה כן נבלה. מה הכוונה? אם מדובר בפסול שקרה בזמן הפעולה של המליקה, זה נקרא שהפסול קרה בתוך הקודש, כמו שהוא מלק ביד שמאל, או שהוא מלק בלילה, או כמו שראינו במשנה הקודמת שהוא זרק את הדם למעלה או למטה. בכל המקרים האלה, למרות שהקורבן פסול, בכל זאת זה לא נבלה, כי המליקה נחשבת מליקה. אבל אם מדובר שהקורבן פסול עוד לפני שבכלל הכניסו אותו למקדש, זה נקרא שפסולו לא בקודש אלא עוד לפני זה, כאן שמראש בכלל לא היו אמורים להקריב אותו, אז כאן המליקה לא עוזרת לו והוא עדיין יהיה נבלה ויהיה טמא. מה המקרים? או שזה עוף שהוא לא בגיל הנכון, כי תור צריך להיות מבוגר ובן יונה צריך להיות צעיר, אז אם זה היה הפוך זה פסול, או שזה עוף עם בעיה גופנית, כלומר שהוא יבש, עיוור, קטע. בכל המקרים האלה זה נחשב פסולו בחוץ ואי אפשר למלוק אותם, ואם מלקו זה יהיה נבלה ויהיה טמא. זה נחשב מליקה וזה לא נבלה. אם הפסול היה עוד לפני זה, אז זה כן נבלה וזה מטמא. אז אלה המקרים מהסוג הראשון, שזה כאמור הנושא שלנו. נחזור על זה עוד פעם. אם פסולו בקודש, כלומר בתהליך המליקה, כלומר בשמאל, בלילה, זה נחשב מליקה וזה לא נבלה. אם הפסול היה עוד לפני זה, אז זה כן נבלה וזה מטמא. זאת בפשטות החלוקה במשנה, אבל בגמרא עולה שהחלוקה כאן היא לא באמת תלויה במיקום של הפסול, האם זה היה עוד לפני המקדש או שזה רק במקדש, אלא זה מתבסס על סברה נוספת, האם הפעולה שהוא עכשיו עושה שייכת איכשהו לעבודת המקדש, או שזה לגמרי מחוץ לתחום. כלומר, כשהבעיה היא בעיה גופנית בעוף, זה דבר שהוא לגמרי מחוץ לתחום. איך רואים את זה? בזה שאין שום קורבן או שום הזדמנות אחרת שבהם כן אפשר להקריב את זה. ממילא זה נחשב שפסולו לא בקודש, כלומר שהוא מחוץ לקודש לגמרי, ולכן זה לא יהיה מליקה וזה יהיה טמא, אבל כשהוא מלק ביד שמאל או בלילה, שמאל ולילה אמנם פוסלים את הקורבן, אבל יש פעולות אחרות במקדש שכן עושים אותן בשמאל או בלילה. מתי? את האימורים של הקורבנות מקרבים בלילה, וביום כיפור הכהן מחזיק את הקטורת ביד שמאל. אז הם לא לגמרי מחוץ לתחום, לכן למרות שהם באמת כן פוסלים את הקורבן, זה נחשב שפסולו בקודש, כלומר שהם כן שייכים לתחום של הקודש, אבל יש כאן בעיה וזה פוסל, אבל למרות שזה פסול, כיוון שזה בכל זאת פעולות שנעשו בתוך התחום של הקודש, אז אנחנו אומרים שזה נחשב מליקה והעוף לא יתמה. זאת הסברה שעולה בגמרא, ועכשיו מתוך זה נראה את הנושא היחיד שלנו בגמרא להיום. הנושא הוא מה הדין של זר שמלק, האם זר הוא לגמרי מחוץ לתחום ולכן זה יהיה נבלה, או שגם לזר יש איזושהי שייכות לעבודות המקדש וזה לא יהיה נבלה ולא יתמה. זה הנושא היחיד שלנו היום בגמרא, והוא ילווה אותנו עד סוף השיעור. בעניין הזה הגמרא מביאה מחלוקת המוראים בין רב לבין רבי יוחנן. רב אומר שזה נחשב שפסולו בחוץ ולכן זה לא נחשב מליקה וזה מתמה. רבי יוחנן בהמשך עמוד ב' אומר שזה נחשב מליקה וזה לא מטמא, ומעכשיו ועד סוף השיעור נעסוק במחלוקת הזאת בין רב לבין רבי יוחנן. נחזור עליה עוד פעם שנזכור, רב אומר שזה לא מליקה ורבי יוחנן אומר שזה מליקה. עכשיו נחלק את הדיון לשלושה שלבים. בשלב הראשון נדון בסברה של רב, למה הוא אומר שזה מטמא וזה לא נחשב מליקה. בשלב השני, לקראת סוף עמוד ב', נדון בשיטת רבי יוחנן ונביא לשיטתו שלוש ראיות ממשניות ומברייתות, אבל נדחה את כולם. בשלב השלישי נביא עוד מאמרה של רבי יצחק בנושא הזה ובזה נסיים. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון, שזה הדיון בשיטת רב, שכאמור אומר שאם זר מולק אז זה טמא כי זה לא נחשב בכלל מליקה. על זה שואלת הגמרא, לפי הסברה שאמרנו מקודם, שמה שגורם לדבר להיחשב כפסול בתוך הקודש זה אם יש איזושהי פעולה אחרת במקדש שבו זה לא פסול, אז לכאורה כמו שבשמאל ובלילה אמרנו שיש מצבים שבהם זה בסדר ולכן מליקה בשמאל ולילה לא עושה נבלה, אז לכאורה אותו דבר צריך לומר גם לגבי זר. למה צריך לומר אותו דבר לגבי זר? איפה מצינו שזר יכול לעשות משהו בעבודות המקדש? אז לזה הגמרא מביאה שתי הצעות, אבל את שתי הצעות הגמרא תדחה, ובזה בעצם היא תדחה את הקושייה. הצעה ראשונה זה משחיטה של קורבן רגיל, שהרי שחיטה כשרה בזר, אבל דוחה הגמרא, שחיטה בכלל לא נחשבת עבודה, לכן משם אי אפשר להוכיח. זאת ההצעה הראשונה והתשובה. עכשיו יש כאן דיון קצר על התשובה הזאת. הגמרא שואלת, איך אתה אומר ששחיטה היא לא עבודה? הרי בפרה אדומה דווקא כהן יכול לשחוט. אבל מיד עונה הגמרא שגם מפרה אדומה אי אפשר להוכיח כלום, כי גם זה לא קודש אם זה נעשה מחוץ למקדש, זה בכלל קודשי בדק הבית ולא קודשי מזבח, ולכן משם אי אפשר ללמוד, וזה ששם צריך כהן ובקודשי מזבח לא צריך כהן בשחיטה, זה גזרת הכתוב, כמו שגם בריאת מרות צרת צריך כהן, וזה לא הופך את זה למשהו שקשור למקדש. אז זה היה בסוגריים, בכל אופן מתיים ראינו את ההצעה הראשונה שזר קשר בשחיטה, אבל דחינו שזה לא עבודה. הצעה השנייה למקום שבו זר כן קשור לעבודות המקדש זה בבמות. בבמות הרי לא היה צריך כהן, אלא גם זר יכול לעבוד את כל העבודות. אז לכאורה, כיוון שזר יכול לעבוד בבמה, זה מראה שהוא לא מופקע לגמרי מהתחום הזה של עבודות המקדש. עונה הגמרא, במה זה במה ומקדש זה מקדש, אל תקשה מכאן לכאן. זאת התחייה על ההצעה השנייה. עכשיו גם על התחייה הזאת יש דיון קצר. הגמרא שואלת, הרי בברייתא בדף נון א', כן למדנו משהו מהבמה למקדש. מה למדנו? למדנו לגבי הדין של אם עלו לא ירדו, שיש פסולים שלמרות שהם פסולים, אם בכל זאת העלו אותם למזבח, אז הם כבר נשארים שם. ואחד מהפסולים שכלולים באותה כולה זה אימורים שיצאו מהזרה, ואת זה למדנו מהבמה, שהרי בבמה אין בכלל גבולות, זה הכל נחשב בחוץ. אז הנה אתה רואה שכן לומדים מהבמה למקדש, עונה הגמרא ששם לא באמת למדנו מהבמה, באמת למדנו מהפסוק זאת תורת העולה ויש מיעוטים וממעטים חלק מהפסולים וחלק לא, מה ששם למדנו מבמה זה רק אסמכת, אבל באמת זה לא משם אלא מהפסוק. אז עד כאן השלב הראשון בסוגיה, שקשנו על דעת רב שאמר שאם זר מלק זה עושה נבלה, קשנו משני מקרים, שחיטה ובמה, שבהם זר כן שייך לכאורה בעבודת המקדש, אז ממילא גם אם הוא מלק זה לא אמור לעשות נבלה, אבל דחינו ששחיטה זה בכלל לא עבודה, וגם מבמה אי אפשר ללמוד למקדש. עכשיו נער בסוגריים שכל זה רק לפי רב, לעומת זאת רבי יוחנן שאומר שזר שמלק לא עושה נבלה, עולה ממשך הגמרא שלדעתו כן לומדים מקדש מבמה, כלומר שכיוון שזר יכול לעבוד בבמה, זה מראה שהוא לא לגמרי מופקע מעבודת המקדש, וממילא לפי רבי יוחנן גם זר שמלק במקדש, למרות שזה פוסל את העבודה, זה לא עושה נבלה. עד כאן השלב הראשון בסוגיה. השלב השני מתחיל בערך ברבע התחתון של עמוד ב', כאן נביא את שיטת רבי יוחנן ונביא לשיטתו שלוש ראיות, שתיים מהמשנה שלנו ונדחה אותם, ובסוף עוד ראיה מברייתא ואותה לא נדחה. אז נזכיר ששיטת רבי יוחנן זה שאם זר מלק, אמנם זה פוסל את הקורבן, אבל זה עדיין נחשב מליקה, וממילא זה לא נחשב נבלה וזה גם לא מתמה, זאת שיטת רבי יוחנן, ועכשיו נראה לזה שלוש ראיות. אז הראיה הראשונה מהמשנה שלנו זה מהמשפט שנמצא ממש בהתחלת המשנה, אבל בגרסאות שלנו נמצא בסוגריים. לפי הגרסה שהוא בסוגריים, אז הוא נמצא באמת בסוף המשנה, בכל אופן הוא באמת מופיע במשנה. המשפט הוא, כל הפסולים שמלכו, זה לא עושה נבלה, וזה גם לא מתמה. עכשיו, אם היה כתוב רק הפסולים שמלכו, אז היינו מבינים שזה מדבר על הפסולים שבמשנה, כלומר לילה ושמאל. אבל מזה שכתוב כל הפסולים שמלכו, לכאורה זה בא לרבות איזשהו מקרה שלא כתוב במפורש במשנה. אז איזה מקרה נאמר שזה בא לרבות? כנראה זה בא לרבות שגם מי שמלק הוא עצמו פסול, כלומר זר. אז הנה ראיה לשיטת רבי יוחנן, אבל עונה רב, לא נכון, יכול להיות שזה מתכוון לרבות את המקרים שבמשנה עצמה, כלומר שמאל ולילה, והמשנה פשוט אמרה כותרת, ואחרי זה היא פרטה, ולכן אין מכאן ראיה נגד רב שזר שמלק כן עושה נבלה. עד כאן הראייה הראשונה ודחינו. הראייה השנייה זה מאוד דומה, הפעם זה מהמשפט המסכם במשנה, כל שהיה פסולו בקודש אינו מתמה, גם כאן המילה כל לכאורה מיותרת, אז מה היא באה לרבות? אז לפי רבי יוחנן אומר שזה בא לרבות שזר שמלק לא עושה נבלה וזה לא מתמה. אז הנה עוד ראייה לשיטת רבי יוחנן, אבל גם את זה רב דוחה שזה בא לרבות משהו אחר, שגם הוא לא ממש כתוב במפורש במשנה, וזה המקרה של שחיטת קודשים בפנים או מליקת חולין בחוץ. כלומר, הקדמנו בהתחלת השיעור שיש עוד סוג של דברים שבהם אנחנו אומרים שהם עושים נבלה או שלא עושים נבלה, שהם לא ממש קשורים לנושא שלנו, וזה שחיטת קודשים, ששם זה בכלל שחיטה, לכן ברור שזה לא עושה נבלה, ומליקת חולין, שבזה ברור שזה כן עושה נבלה, כי הרי מליקה חודשה רק לגבי קודשים, לא לגבי חולין. אז זה באמת כתוב במשנה, אבל נשים לב שהמשנה מדגישה את המקום. כלומר, לגבי קודשים שנשחטו, כתוב שנשחטו בפנים, שאז זה לא עושה נבלה, לא כתוב מה הדין אם הם נשחטו בחוץ, ואותו דבר לגבי מליקת חולין, כתוב מה הדין כשמלקו אותם בחוץ, איפה שחולין אמורים לעשות, ולא כתוב מה הדין אם מלקו אותם בפנים. אז אומר רב שמהמילה כל המשנה רצתה לרבות שבאמת זה לא משנה המיקום. כלומר, קודשים שנשחטו לא רק בחוץ אלא גם בפנים זה לא נבלה, וחולין שנמלקו לא רק בפנים אלא גם בחוץ זה כן עושה נבלה. זאת התחייה של רב לראיה השנייה מהמשנה שלנו לטובת רבי יוחנן, ונוסיף שכאן רב לא סתם דוחה את הראיה, אלו גם עושה את זה בצורה של טעם, אך זה נמצא בשורה הראשונה בסמכתת עמוד א', כלומר הוא אומר שלא רק אני צריך לפרש שזה מה שזה בא לרבות, אלא גם אתה עצמך רבי יוחנן כך צריך לפרש. למה? כי הרי כשכתוב בסיפה כל שהיה פסולו בקודש אינו מתמה, אז המילה כל מתייחסת גם להמשך המשפט שאם פסולו לא היה בקודש אז זה כן מתמה. אז ממילא גם רבי יוחנן עצמו צריך לרבות משהו מהמילה כל לגבי המקרים שבהם זה כן עושה נבלה. אז מה הוא ירבה? גם הוא ירבה את מה שרב אומר שגם מליקה שנעשתה בחוץ כן עושה נבלה ומתמת. ממילא אם זה מה שהוא ירבה לגבי המקרים שזה כן עושה נבלה, אז גם הוא ירבה דבר דומה לגבי המקרים שזה לא עושה נבלה, כלומר כשהקודשים נשחטו בפנים, ולא ירבה את המקרה של זר שמלק. אז זאת הייתה הראייה השנייה מהמשנה שלנו נגד רב, ודחינו אותה, ולא רק שדחינו אותה, אלא גם דחינו אותה לתעמך, כלומר גם לשיטת רבי יוחנן. עצמו. הראיה השלישית היא מברייתא המפורשת שהיא אומרת ממש שחור על גבי לבן, זר שמלק לא מתמה. זאת הראיה השלישית ועליה אין תשובה. עכשיו בסוגריים נעיר שהברייתא מוסיפה עוד כמה פסולים שגם בהם היא מלקו למרות שזה פסול זה לא עושה נבלה, וזה פסול של פיגול נותר ותמה שהם ודאי פסולים בקודש ולכן הם לא עושים נבלה ולא מתמאים. עד כאן השלב השני של הסוגיה שבו הבאנו שלוש ראיות לשיטת רבי יוחנן שזה לא עושה נבלה, את שתי הראיות הראשונות דחינו. וזה הגענו לשורה השמינית בסמכתת עמוד א', אנחנו עוברים לשלב השלישי והאחרון של הסוגיה, וזאת באמרה של רבי יצחק. עכשיו לפני שנראה את מה שהוא אומר, נקדים משהו שבאמת היה צריך לומר אותו בהתחלת השיעור, אבל דחינו אותו לעכשיו בשבילו לסבך, וזה הקשר בין הסוגיה שלנו לבין הסוגיה בפידלת של אם עלו לא ירדו. כמו שהזכרנו לפני כמה דקות, יש פסולים שהם כלולים בקולה של אם עלו לא ירדו, כלומר אם כבר העלו אותם למזבח, אז הם נשארים שם. בדף פידלית יש מחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון על איזה פסולים אומרים את זה ועל איזה לא. השיטה של רבי שמעון שם זה שזה תלוי בדיוק בנושא של הסוגיה שלנו, כלומר האם פסולו בקודש או פסולו מחוץ לקודש. אם פסולו שלא בקודש, זה אומר שהפסול הזה הוא לגמרי מופקע מעבודת המקדש, וממילא גם אם עלו, ירדו. זה דעת רבי שמעון שם, ולפי זה יש תלות בין השאלה של הסוגיה שלנו, אם הוא מלק, האם זה עושה נבלה או לא עושה נבלה, לבין השאלה שם של אם עלו, האם ירדו או לא, שאם זה עושה נבלה אז גם ירדו, ואם זה לא עושה נבלה אז לא ירדו. עד כאן ההקדמה שהיא נכונה לפי רוב הראשונים, לפי הרמב״ם כנראה שלא, ועכשיו מתוך ההקדמה הזאת נראה את המאמרה של רבי יצחק, שהיא בעצם סוג של שאלה, ואת התשובה של חזקיה. רבי יצחק מתייחס לשני מקרים, אחד זה המקרה שלנו של זר שמלק, ועוד אחד זה מקרה של זר שקמץ בקורבן מנחה. בשני המקרים, גם במליקה וגם בקמיצה, הזר פוסל, והוא אומר שעל אחד מהפסולים האלו הוא שמע שאם עלו ירדו, ועל אחד מהם הוא שמע שאם עלו לא ירדו, והוא לא יודע על איזה אמרו מה. זאת המאמרה והשאלה של רבי יצחק, ועונה לו חזקיה שבמליקה זה לא ירד מהמזבח, ובקמיצה זה ירד. עכשיו, לפי חזקיה, אם נקשר באמת את הנושא של האם ירדו לסוגיה שלנו, של האם זה עושה נבלה, אז כיוון שחזקיה פוסק בזר שמלה, כשאם עלו לא ירדו, אז יוצא שהוא גם פוסק כרב יוחנן, שזה גם לא עושה נבלה, וכבר אמרנו לפני זה שהסברה של שני הדברים האלו זה שמליקה על ידי זר, זה לא דבר שהוא מופקע לגמרי, כי הרי מצינו שזר יכול לעבוד בבמות. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, אם אתה אומר שזה בגלל שזר יכל לעבוד בבמה, אז מה ההבדל בין מליקה לבין קמיצה? למה במליקה אתה אומר שאם עלו לא ירדו, ובקמיצה אם עלו ירדו? על זה הגמרא מביאה שתי תשובות, את הראשונה היא דוחה עוד לפני שהיא מציעה אותה. התשובה הראשונה היא שאת הקמיצה אתה לא יכול להשוות לבמות, כי לא הייתה קמיצה בבמות. אבל מיד דוחה הגמרא, אותה שיטה שסוברת שלא הייתה קמיצה בבמות, סוברת שגם לא הייתה מליקה בבמות, ממילא שוב חוזרת השאלה, מה ההבדל ביניהם? אז התשובה הראשונה היא לא טובה, אלא כנראה שחזקיה באמת סובר שכן הייתה גם קמיצה וגם מליקה בבמות, אז למה בכל זאת הוא מבדיל ביניהם? עונה הגמרא בתשובה השנייה, שמה שאמרנו שלפי רבי יוחנן ועכשיו גם לפי חזקיה אפשר ללמוד מקדש מבמה, זה דווקא כשהם דומים, לכן מליקה במקדש ממליקה בבמות כן אפשר ללמוד. אבל קמיצה במקדש מקמיצה בבמות אי אפשר ללמוד, כי יש שוני מהותי ביניהם, כי במקדש אחרי הקמיצה שמים בכלי שרת, אבל בבמות לא היו שמים בכלי שרת, כי הרי אין כלי שרת בבמות. ממילא השוני הזה לא מאפשר ללמוד זר שקמץ בבמות לזר שקמץ במקדש, וממילא לפי חזקיה הקמיצה של זר במקדש היא מופקעת לגמרי, ולכן אם עלו ירדו. לעומת זאת מליקה של זר במקדש היא לא מופקעת לגמרי, כי היא כן הייתה בבמות, ולכן אם עלו לא ירדו. ואם נקשר את זה גם לסוגיה שלנו, אז היא גם לא עושה נבלה כשיטת רבי יוחנן.